ערב טוב וחג חנוכה שמח לכל מאזיני הקו הקדוש קו ברסלב. אנו ממשיכים כאן עם החלק השני של הרעיון עם אברך היקר הרב דניאל בן יוסף, שזכה לפרוש מכת שוב ובנים. כפי ששמענו בחלק הראשון, הוא גולל את סיפור פחיחת העיניים ופרישתו מכת שוב ובנים, איך הוא זכה בפועל ממש לפקוח את העיניים, לצאת מהקט, להתנתק מברלנד, מתלמידיו, מכל הקהילה, מכל החברה שם. ברעיון הקודם, הרב דניאל הקדים בפרקי מבוא להבין עד כמה קשה לצאת מקט, והוא גולל את הסדקים שבמשך השנים התחילו לסדוק את האמונה באליל השקר ברלנד. ברעיון הזה נמשיך בסייעת הדשמיה, והוא יספר את הסיפור המלא, איך בפועל ממש זכה לצאת מהקאט. שלום עליך וחנוכה שמח לרב דניאל היקר.
שלום וברכה גם לך, לכל המאזינים, בעזרת השם יתברך, לכל עם ישראל, שכולם יזכו לו לצאת מהקאט, מי שנמצא שם שיזכה ממש לצאת, מי שמקורב שיזכה להתרחק, וכל אחד ואחד בעניין שלו, שכולנו נזכה להתקרב להשם יתברך יהי רצון.
אמן.
אז נמשיך עם מה שעצרנו. ברשותך, סיפרנו בפעם הקודמת על העניין הזה שהייתי יושב בבית כנסת ספרדי ופוגש שם את רב קרמר, שואל אותו שאלות בליקוטי מוהר"ן, והוא היה עונה לי בצורה מאוד יפה. חברתי גם לספרים שלו וגם לספרים של הרב יעקב מאיר שכטר, לספרים של הרב שיק. הייתי לומד קצת את הספרים של שיח ספר קודש, וככה הדברים האלה קצת נתנו לי סדר בדברים, ובעצם פתחו לי איזה סוג של מחשבה קצת שונה, שאומנם באותו רגע לא ראיתי את זה, באותו רגע לא שמתי לב לזה כל כך, אבל בהמשך זה פעל, רואים שהניצנים האלה ברוך השם גדלו ובהמשך פעלו. מה שחשוב להדגיש שבכל אותן תקופות אני הייתי מאוד מאוד מאוד, כן, אוהב מאוד את הרב ברלנד. נקרא לו ככה, הרב ברלנד. הייתי מאוד מאוד אוהב אותו, זאת אומרת שהוא מאוד התחברתי לרב קרמר, לרב שכטר, לדברים שלהם והכל, אבל הצדיק הגדול זה היה הוא, בדעתי, כן? זה הצדיק הגדול היה. אמנם לא הייתי ברמות של מי שחשב אותו, כן, אני לא רוצה להוציא זה מהפה, אבל כן, מה שאומרים היום, עבודה זרה גמורה, אבל ברור לי שהוא הצדיק הגדול, שהוא קיבל, רב לוי יצחק מנדר, שקיבל וקיבל, עד רבנו הקדוש, שהוא מביא לנו את דעת רבנו הקדוש בשלמות. וכמובן, היה את הספקות האלה שכל הזמן הפריעו, אבל אתה יודע, כמו שתמיד אומרים, על הצדיק יש שאלות, וכך נהיה, וכך יפה שעל צדיקים יש שאלות, כי גם על הקדוש ברוך הוא יש לנו שאלות. אין לנו הבנה בדרך של הצדיקים, בהבנה שלהם, איך הם הולכים, איך הם פועלים, אנחנו יש לנו דעת בעלי בתים, הפך דעת תורה. וככה הייתי משתיק את כל השאלות. בזה שלי אין שכל, והוא כמובן יודע מה הוא עושה. וזה המשיך עם עוד איזה נקודת משבר, שגם בעבר אמרתי אותה באחד הרעיונות, שהציעו לי שידוך מסוים, ושאלתי אותו, והוא אמר לי שזה מהשמיים, אחרי שבועיים או אחרי שבוע זה היה, אני כבר לא זוכר, קראו לי מהבית שלו והוא הציע לי שידוך אחר, ואז הוא אמר שנגיד שאני לא מרגיש טוב, ועוד כל מיני סיפורים כאלה, ונשקר על השידוך ההוא, ודברים שלא הסתדרו לי, כאילו, מה קורה פה? אם זה מהשמיים, למה אתה מציע לי שידוך אחר? ואם אתה כבר מציע שידוך אחר, למה לשקר עליהם ולרמות ולהגיד כל מיני דברים כאלה? אבל טוב, הדברים האלה תמיד היינו סותמים, סותמים את העיניים, סותמים את השכל, אין לנו הבנה בצדיק.
הרב דניאל, שני השידוכים הם היו מאנשי הקאט?
אני לא שומע. מה אמרת?
אני שואל אם שני השידוכים היו מאנשי הקאט.
אז לא, השידוך הראשון לא, והשידוך השני כן.
אהה.
אז על השידוך הראשון הוא אמר שזה מהשמיים, זה לא היה מהקאט. והשידוך השני הוא אמר ש... זאת אומרת שהוא הציע אותו בסופו של דבר, זה כן היה מהקאט. אבל זה לא משנה לו, זה לא משנה לו, כי הוא מבחינתו זורק דברים בלי לחשוב, כן, כמו שאיזה אחד בא אליו, התחיל לדבר איתו על עניין מסוים, והוא כבר הסביר לו שהם הולכים לפתוח שדה תעופה, כן, אותו איש אומר לו, אנחנו נקנה שטח, נעשה שדה תעופה, והכל אצלו הוא זורק בלי שכל, אז גם פה אולי לא שומע להגיד, כן, זה מהשמיים, הכל בסדר, ואחרי שבועיים יקרוא לך ולהציע לך שידוך אחר, הכל הפקרות, זה לא משנה כבר. וככה זה המשיך. נקודת המשבר, אני קצת מדלג על כל מיני דברים, כי היו עוד כל מיני ספקות, אבל זה לא, אין צורך עכשיו להאריך ולהרחיב על כל ספק וספק. בגדול, זה מה שרציתי להגיד, היו כל מיני ספקות וכל מיני דברים מוזרים, שהיו לי שאלות, הייתי מתרץ את השאלות האלה בזה שלי אין שכל, והוא יודע מה שהוא עושה, אבל השאלות נשארו. ביום מן הימים הגיע הזמן שהם יתפוצצו ויצאו החוצה. נקודת המשבר הגדולה שלי הייתה בזמן שהוא ברח. אז הרב צביקה צוקר היה שם בכל הסיפור, ואחר כך הוא החזיר אותו לבית עם הרב יום טוב חשי.
אנחנו רק נגיד בקצרה שמדובר על הבריחה המפורסמת של ברלנד לאחר מעצר בית של כ-10 שנים על ידי נחמן ברלנד, בנו ואשתו של ברלנד, תהילה ברלנד, שקלו אותו כ-10 שנים בעקבות כך שהם ידעו על מסע הכיור שלו, ובני הקהילה לא ידעו מכך, ופשוט כל מיני נאמנים של ברלנד, ביניהם גם נכדים שלו, הבריחו אותו ביום אחד בפתע פתאום לצפון, אף אחד לא ידע לאן, הם פשוט הבריחו אותו. ואנחנו יודעים היום, בעקבות מיני הקלטות ועדויות, שמי שניהל מאחורי הקלעים את כל העניין של הבריחה זה ברלנד בעצמו, שהוא כל הזמן אמר לאותם אנשים נאמנים לו, שקולים אותו ומנסים להרעיל אותו. הוא גם היה אחראי על הפצת דיסק ששמו אצל כל אחד ואחד בבני הקאט, עם כל מיני דברים קשים מאוד נגד נחמן ברלנד והבן שלו נתן, ונגד תהילה. זה גרם לקרע בתוך הקאט, היו אנשים שהיו בסכנת חיים.
נכון, אני רק יוסיף שבעקבות הדיסק הזה, בן דוד שלי היה בסכנת חיים. כי הוא היה אחד מהאנשים שבעצם היו מאוד מאוד מקורבים לנחום ברלנד, וגם בדיסק הזה השמיצו אותו בעצם, והוא היה רמוס בסכנת חיים, תקופה הוא לא ישן בבית שלו. מהפחד שלא יצריכו אותו. ובסופו של דבר ברוך השם, הכל הסתדר שם, אבל במשך תקופה ארוכה הוא לא יכל לישון בבית, בלילות, בעקבות הדיסק הזה.
כן, הרבה מהקלטות שמובאות כאן בקו, שברלנד משתולל כמו משוגע ואומר להתיר את דמו ולרצוח ולהרוג, הרבה מהקלטות הם התקופה הזאת שהוא מדבר נגד אנשים בתוך הקאט. אגב, זה לא הפריע לו אחרי שבועיים להתהפך ולחזור ולהמליך שוב את נחמן ותהילה, תוך כדי כך שהוא בוגד ומזכיר את כל אותם אלה שהסתכנו בעבורו ובריחו אותו וטרחו בשבילו בגוף ובממון.
בדיוק, זהו, זה מה שרציתי להגיע לנקודה הזאת, הגעת לזה בדיוק. פה הייתה לי נקודת המשבר הגדולה. למה? כי באותה תקופה שהוא ברח, זה היה איזה כמה ימים, אני פשוט לא יכולתי לא לאכול, לא לשתות, לא לישון, לא יכולתי ללמוד, לא יכולתי כלום. הייתי בלחץ, והבנתי שפשוט הוא בסכנת חיים, ככה הבנתי, ככה סיפרו לנו, ואחר כך הוא גם, הוא קרא לכמה אנשים שהלכו לאיזה דירה ברחוב הטורים, והוא התקשר משם, והוא התחיל להתבחין להם, ותרסמו את ההקלטה, איך שהוא מספר, איך שהיו מתעללים בו, ואיך שהיו סביבו מקים אנשים, וכל פעם שהיו מקים אנשים סביבו, זה היה תופס לו כאילו, היה מרעיד לו את הלב, ודברים כאלה. אני הבנתי שהוא ממש בסכנת חיים, ועדתי עכשיו מה קורה איתו. הוא נעלם, ולדענו בדיוק את כל הפרטים, הבנו שהוא ברח, והבנו שמחפשים אותו בני המשפחה שלו, עם השומרים החזרים שנמצאים סביבו, שבסך הכל הם מחפשים אותו כדי לכלוא אותו חזרה, כדי שלא יעשה שטויות. אבל אז הבנו, והשמועות התפוצצו, ואחד מעביר לשני, שעכשיו מחפשים את הרב, הרבנית רוצה לתפוס את הרב, יש לו תוכניות עכשיו להזריק לו כל מיני זריקות, ויש אותו, ומתכננים שאם הוא לא ישתף פעולה גם יחסלו אותו, וכל מיני שמועות על גבי שמועות, שקרים על גבי שקרים שהתרוצצו. ופשוט הייתי בלחץ, בחרדות, ממש לא יכולתי לא לאכול, לא לשתות, כלום, כלום, לא יכולתי לעשות כלום. הייתי הולך כמו רועד, רועד מפחד, מה יהיה עם הרג? ואז היה באותו מוצאי שבת כשהוא חזר, והיה ממש בלגן שלם בכל הכבישים, חלק רצו כדי כביכול להציל אותו מהרבנית, חלק רצו לכיוון הבית שלו, לחכות שמה, שאיכשהו יבוא לשמה הם יפרצו, ובקיצור, בלגן שלם, באותו מוצאי שבת ישבתי, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מה יהיה פה? תוך כדי כך אני מקבל טלפונים, עכשיו הרבנית תפסה אותו, והיא בדרך לשדה תעופה, רוצים לבריח אותו לחוץ לארץ, שם להשתלט עליו סופית. בקיצור, שמועות על גבי שמועות, כן? כל אחד בא ומספר סיפורים, ואתה מלחץ, ואתה לא יודע מה לעשות. בסוף הוא חזר לבית, עם הרבנית, ושם היה את הסיפור הידוע המסכן של רב יום טוב חשין, שאנשים שתוללו והתנפלו עליו באכזריות נוראה, שאי אפשר לתאר את האכזריות שהתנפלו עליו. זה גם עשה לי איזה סדק מסוים, כאילו, עד איפה אנשים יכולים להגיע? מה בסך הכל הוא עשה? הוא ניסה לעשות שלום בית, להחזיר את הרב לבית. אז נכון, הוא יותר מהצד של הרבנית, הוא לא כל כך לטובת הרב, הוא יותר לטובת הרבנית, כן, כל מיני שמועות וסיפורים, נכון או לא נכון, זה לא משנה, אבל זה לא מגיע לו מכת מוות כזאת. זאת אומרת, זה היה ברור שהוא חס ושלום יכול למות, אם לא שהיא הצילה אותו, הרבנית תפסה אותו, ולא יודע מה הצילה אותו, אבל אחרת מי יודע לאן זה יכול להיגרר. איך אנשים יכולים להגיע למצבים כאלה? אבל זה המשיך, וזהו, באותם זמנים גם ביקשו ממני אם אני יכול לסגנן איזה מכתב חריף נגד אלה שעינו אותו כביכול, שזה הבן שלו והרבנית ובני ביתו, ובאמת אני סגננתי איזה מכתב, אמנם השתדלתי מאוד שהמכתב יהיה אנונימי כזה, כלומר לא לכתוב את הרבנית בעצמה ואת נחמן ברלנד בעצמו וכל זה, רק כתבתי בכללות שאנחנו כולנו מצטערים על זה שאין שדה לא מעלה, התעללו במורנו ורבנו, וכולי כמה מילים כאלה, ופרסמו את המכתב הזה שם, זרקו אותו בכל הרחובות, וגם עשה קצת הבערה, לקחו אפילו את המכתב הזה, ותלו אותו בבתי מדרשות של הקהילה, של הקאק. ופשוט הרגשנו שזהו, יצאנו לחירות עולם. הצדיק שהיה קלו מסכן, ולא יכל לעשות כלום עד היום, והוא כל הזמן היה בפחד ובלחץ, הוא לא יכל לדבר את מה שהוא רוצה לדבר, ולא יכל להגיד את מה שהוא רוצה להגיד. סוף סוף הוא יצא לחירות עולם, ואף אחד לא ישגע אותו, והוא יעשה עכשיו את מה שהוא חושב. כך דמיינו. פתאום, אחרי כמה ימים, כמו שאתה אומר, לא זוכר בדיוק את השבוע או כמה ימים, הוא החליט שהוא מחזיר עכשיו את נחמן ברלנד, מחזיר את כולם. בסדר, טוב, זה שהוא מחזיר, אני עוד יכול להגיד, בשביל שלום בית ודברים כאלה. אבל מה? באותו יום, בבוקר בעיר העתיקה, אחרי התפילה, הוא צעק, וזה לא הצעקות המפורסמות שלו, שמפרסמים את הצעקות שלו שם, שהוא צעק, ואני לא יודע, כל אני הבלעדי ולא כל זה, עוד לפני.
אני הבלעדי, אני אגיד אתכם, זה ההופעה המטורפת באולמי שירת ירושלים, שם כינסו את כל בני הקאט, וגם כל מי שהיה מקורב, כינוס חשוב ודחוף שבו בעצם ברלנד פעם ראשונה מדבר לפני כולם, לא לפני קבוצות קטנות, ומסביר מה רצונו האמיתי, כי תמיד את בקש של ברלנד לא יודעים אף פעם מה הוא רוצה, יום ככה ויום ככה, וגם פה הוא שיגע את כולם, והוא מינה בהתחלה ועדה חדשה עם 5 מהתלמידים הכי ותיקים, ואחר כך אחרי כמה ימים הוא סילק אותם, וכמו שאתה אומר היו תהפוכות פה בכל השבועות האלו.
כן, בדיוק. אז עוד לפני השיעור, כמו שאתה דיברת עליו, בעיר העתיקה אחרי התפילה בנץ, הוא פשוט הסתובב וצעק על כולם, שתדעו לכם, שכל מי שדיבר על הרבנית וכל מי שדיבר על נחמן ברלנד, הוא איבד את חלקו לעולם הבא. ואני שומע את זה ואני אומר, רגע, מה? אנחנו איבדנו את חלקנו לעולם הבא, על מה? על מה? על מה שנלחמנו בשבילו? על מה שצעקנו בשבילו, על זה התקנו לעולם הבא. הוא הציס אותנו פה במשך כמה ימים, או כמה שבועות הוא הציס אותנו, הרי עוד לפני הבריחה כבר התחילו שבועות ודיבורים, והדיסק התפרסם, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז על מה הוא מדבר שהתבנו את חלקנו לעולם הבא? זה שנלחמנו בשבילו. באותו רגע צפו לי כל הימים שלא יכולתי לאכול, לא יכולתי לשתות, לא לישון, לא ללמוד, כלום, לא יכולתי לעשות כלום, הייתי הולך כמו צל מהלך. אותו רגע צפ לי הכל בראש, ואני אומר, אני איבדתי עכשיו את חלקי לעולם. נלחמתי בשבילו. זה עשה לי מכה כזאת חזקה, עדיין לא יכולתי להגדיר את זה, להגיד ש... נשמע, תבין שמדובר פה בטיפש, ובטיפש זה ממש מחמאה, כן, כמובן. אבל הלכתי ממש סערורי באותם ימים, ובאותם ימים נכנסו לי קצת ירורי כפירה עליו. התחלתי לדבר עם חברים, אמרתי להם, מה הוא עושה? מה זה הדבר הזה? למה איבדנו את חלקנו לעולם הבא? אני לא מסכים איתו עם הדבר הזה, כאילו, עדיין דיברתי בכבוד, כאילו זה צדיק, שאני לא מסכים איתו, למה הוא אומר ככה, כן, כאילו, הוא בידו... להחליף אם איבדתי את חלקי לעולם הבא או לא איבדתי את חלקי לעולם הבא, כן, הרגשנו ככה שהוא פוסק עכשיו את ההמשך שלנו, את העתיד שלנו ביהדות ובעולם הבא, ואני לא מסכים איתו למה הוא אומר ככה ולמה הוא מדבר ככה. וכמובן היו כל מיני אנשים, חלק אמרו לי לא, אל תערער, אתה תדיק יודע מה הוא עושה, ותבין יש פה מיפוק דינים, אתה לא יודע מה הוא ראה עלינו, ואחר למתק את הדינים ואחר לדבר בצורה כזאת. חלק אמרו דיבורים אחרים, זאת אומרת שחלקם אמרו שזה סתם כל מיני דיבורים שהוא רוצה לרצות את הרבנית, לרצות את נחמן ברלנד, שיהיו רגועים, שהנה, אמרתי להם, תשמעו, ככה זה לא צריך להיות. אין דבר כזה, עד כדי כך לדבר בצורה כזאת. יש גבול, אז בסדר, הוא רוצה עכשיו לעשות שלום בית, אנחנו מסכנים, אבל למה בצורה כזאת? פה נהיה לי מכה מסוימת. וקצת התרחקתי, זאת אומרת שלא הייתי נגיד ולא כלום, אבל עדיין, כבר לא הייתי ממש קרוב, קצת התרחקתי.
אגב, אני רוצה להוסיף, לי יש חבר, אברך חסיד ברסלב, שלא היה שייך לקצ'ובו בנים, אבל היה כמובן, באותו זמן המעמד של ברנד היה מאוד חזק, הוא היה מהאוהדים שלו, הוא החזיק ממנו כצדיק, אחד ממשפיעי ברסלב הגדולים, אם לא הגדול שבהם, קצת הסתופס בצילו, אבל אף פעם לא ישייך לקץ באופן קבוע. הוא סיפר לי, ואגב, אותו אחד, לצערנו, לא נמנע עם אנשי המערכה, והוא דווקא בעניין הזה לא זוכה להבין לעומקו ולאשורו את הסכנה של ברלנד, ועל החשיבות לעסוק בזה. יותר מאלה שמציגים את עצמם כניטרלים, דובר על כאן בקו, דובר על כך בקו רבות במשך כל שנות פעילות הקו, עד כמה השיטה הזאת היא מסוכנת ולא נכונה והרת אסון, אבל על כל פנים זה כך אותו אברך לצערי אוחז. אבל מה שכן, הוא סיפר לי שהוא היה נוכח באותו כנס בשירת ירושלים, הוא שמע את התקפת טירוף והסבים, ובדיוק הדברים שאתה מתאר, הוא אמר, אני לא יודע מה הבן אדם הזה, כן צדיק, לא צדיק, דבר אחד בטוח, הוא משוגע, ואני למקום הזה לא מתקרב יותר. כך הוא אמר לעצמו. כן, זה היה לפני שמעשה הכיור וכל התרבות התגלו, היום הוא יודע שהאדם הזה גם רשע ומתואב, אבל באותו זמן אמר לעצמו, איך הוא יכול לבוא ולהתהפך ככה על כל אותם אנשים שרוצים לעזור לו? זה מה שאמר, הוא אמר לי, אני באותו יום סיימתי עם הבן אדם הזה.
אז הוא היה לו שכל, אבל רוב רובם של האנשים לא היה להם את השכל הזה, וכל אחד עם התירוצים שלו, כמו שאמרנו. עכשיו, אני קצת התרחקתי בגלל העניין הזה, וכמובן עכשיו הייתי, מה זה התרחקתי? זאת אומרת שזה לא התנתקתי, קצת התרחקתי, אבל הייתי מאוד רוצה לשמוע כמובן מה קורה שם. הייתי כל הזמן עם האוזן בקיר, מה קורה שם, מתעדכן, רוצה לדעת, מה קורה עם הרב, מה קורה פה, מה קורה שם. וכמובן אתה שומע כל מיני דברים מוזרים. אני מתחיל לשמוע שהוא יצא עם קבוצת תלמידים באמצע הלילה, והם הגיעו להר חומה, לאיזה גינה, גינת כן, של ילדים, נדנדות, וזה גינה ברחוב, ועשו שם תפילה בנץ. זאת אומרת, אוקיי, זה מין דבר הזה, ככה ברחוב, תפילה בנץ, יש אנשים, עכשיו יש שני, מה, אני יודע מה זה תפילה בנץ עם הרב. איך זה מסתדר? כל פעם היה יוצא עם האנשים, עושה עוד תפילה, שם תפילה, פעם הם עשו תפילה על איזה עונייה, בים, כל מיני שטויות כאלה ש... אמרתי, מה זה אמור להיות? אחד אמר לי, תשמע, אחרי שקלו אותו כל כך הרבה שנים, אז זה תופעה, אין מה לעשות, הוא צריך קצת שחרור. הוא גם בן אדם, נכון, צדיק, נכון, קדוש, הכל, אבל הוא צריך שחרור. אבל לא הסתדר, מה זה צריך שחרור? כמה? כמה? ובצורה כזאת מטורפת.
הרב דניאל, באותו זמן הוא כבר עבר לביתר?
אז לא, אז באותו זמן הוא כבר עבר לביתר, לא, באותו זמן שאני ממש סיפרתי את הסיפור הזה, הוא עדיין לא עבר לביתר.
עדיין לא עבר לביתר.
כן, בהמשך הוא כבר עבר לביתר, ושם כבר התחילו יותר מדי ממש דברים לא נורמליים. אני לא מדבר על מעשה קיו, אני מדבר עוד לפני כן, כל מיני דברים לא נורמליים.
זה לא לפני כן, זה לא לפני כן, זה תוך כדי. פשוט המעשה קיו עוד לא התגלו, הם נעשו.
עוד לא התגלו, לא, בדיוק, עוד לא התגלו. אבל מה שכן התגלה, מה שכן הדברים היו כלפי חוץ וברורים, כל השגרון שאנשים שהיו הולכים לשם, בשבתות היו הולכים עד לשם, ואנשים שנמצאים שם בתוך חדר מדרגות ישנים שם, ויש לי משפחה שגרים שם, ושמעתי סיפורים, מה הולך שם, איך מסורים לאנשים, איך מציקים לאנשים, ויש כאלה שעולים מטפסים למרפסות של אנשים. אחד שם קם באמצע הלילה, פתאום רואה בן אדם במרפסת שלו, מה אתה עושה פה? אומר לו, שטוק, שקט. ככה הוא עונה לו. אתם יודעים, כל מיני דברים לא נורמליים, שאני אומר לעצמי, לא מצאינו דברים כאלה אצל צדיקים אחרים. איפה ראינו בכל הדורות? לא שמענו על דברים כאלה, שהיה צדיק שמסביבו התהלכו אנשים, שהטילו את חיסתם על כל מי שמסביב. משתוללים, שוברים דברים, נכון, לא כולם כאלה, יש הרבה אנשים נורמליים והרבה צדיקים, כן, אני מדבר בשכל שלי אז. אבל עדיין, עדיין יש פה השתוללות, יש פה דברים לא נורמליים שלא ראינו ולא שמענו עליהם. הדברים האלה, אתה יודע, עשו לי עוד קרע ועוד קרע ועוד קרע. עכשיו, כשהתפרסמו כל המעשה קיו, אני עוד עם התמימות שלי אמרתי שהרב צביקה צוקר והרב יום טוב חשין וכל אלה שמדברים נגדו, הם ממומנים על ידו. הייתי מהקבוצה של אלה שמאמינים באמונה שלמה שהכל זה פעולות שהרב עושה. הוא עכשיו רוצה למתק דינים, והוא עכשיו לוקח על עצמו ביזיונות.
רגע, הרב דניאל, לטובת המאזינים, אתה כבר קצת קפצת קדימה. בתקופת ביתר, כמו שאתה אומר, שאתה שומע על כל מיני מעשי טירוף, על כל מיני עניינים הזויים שברלנד עושה, שבני הקהילה עושים, אתה באותו זמן לא שומע על מעשי קיור עדיין.
לא, עדיין אני לא שומע על מעשי קיור. כמו שאמרת, המעשים לא התגלו. ואולי זה התגלה לכמה בודדים, אלה שהיו ממש בפנים, וראו את הדברים. אני לא הייתי ממש בפנים, ולא שמעתי על כלום. אמנם שמעתי שיש שם איזו פתיחות מסוימת בכל הנושא הזה, אבל טוב, יותר מזה לא. שזה מין פתיחות, שגם נשים נכנסות לרב, לקבל ברכה, וזאת. לא יותר מזה, לא דברים מיוחדים. אחר כך כשהתפרסמו ממש הסיפורים, אז אני אמרתי...
רגע, כשהתפרסמו ממש הסיפורים, אתה בעצם כבר מתכוון שברלנד בורח מהארץ.
לא, עדיין לא, הוא עדיין לא ברח. הוא ברח עוד חצי שנה לאחר מכן.
נכון, רגע. אז כשכבר מתחילים בתוך... המעשה קיור התפרסמו לראשונה בתוך קאצ'ו בובנים בעצמה.
כן,
זה היה משמעות. לא רק בתור... לא רק בתור רחש בחש אצל אנשים פרטיים, אלא באיזשהו שלב זה כבר היה שיחה בתוך שבות, בכל שכבות הקה.
כן, כן.
נחמן שלום כבר התחיל להסתובב ומספר מה הוא ראה, והוא כבר הלך ושאל את כל האנשים הגדולים כביכול של הקאט, את צנני, את עופר ערב, והדברים, חלק מהם בהתחלה אמרו לו שברלנד נפל, אחר כך הם חזרו בהם. אז באותו זמן אני גם זוכר באיזשהו מעמד מסוים, למרות שאני לא הייתי ברוך השם מבני הקאט, אבל יצא לי להיות באיזשהו מעמד מסוים עם אנשים מבני הקאט עוד הרבה לפני שהוא ברח, שדיברו על דברים כאלו. הם לא אמרו שברלנד חטא, הם הסבירו כל מיני הסברים אחרים, אבל הם בהחלט התייחסו למעשים חמורים שתולים בברלנד, וזה היה השיח בתוך הקאט. לקח חצי שנה ברח, כמו שאמרת.
כן, כן, זה היה בסביבות חודש תמוז, הוא ברח בסביבות חודש אדר לאחר מכן, משהו כזה, פחות או יותר, אני לא מדייק ממש בתאריכים ממש, וזה כבר נהיה שיחה בתוך בני הקאט, וכמובן כשהיינו יושבים ומדברים, אז מה יכולים לדבר? אני הייתי מאלה שטוענים שמה פתאום, ודאי שלא היה ולא נדבר, רק הרב צביקה צוקר, והרב יום טוב חשין, הם אנשים נאמנים לרב, והוא משלם להם, והוא מקווה עליהם להגיד את הדברים האלה, ולפרסם את הדברים האלה, כי זה חלק ממסע בזגנות שלו. הסמכת לדבריי, זה היה שעוד חצי שנה לפני יותר, כשהרב צביקה צוקר כבר הבריח אותו מהבית, אז כבר הבנתי שיש פה איזה מהלך מתואם עם הרב צביקה צוקר והרב יום טוב חשין, שהרב מסדר איתם את העניינים, הוא יושב איתם ומתכנן איתם את הכל. תבין, איזה רמה של שיגעון, אבל ככה היינו בטוחים.
זה היה שנה ומשהו לפני. שנה ומשהו לפני, כי הוא היה בביתר באזור השנה.
כן, בערך. אז זהו, ככה האמנתי, באמונה שלמה. וכמובן שלא התייחסתי לזה בהתחלה, אבל לאט לאט אתה שומע שהסיפורים מתחילים לזרום, עוד סיפורים ועוד סיפורים ועוד סיפורים. יש לי חבר שהוא קצת יותר חכם ממני, מה לעשות? והוא פשוט הלך לרב צביקה צוקר ואמר לו, אני רוצה לשמוע ממך פרטים. והוא ישב איתו והסביר לו את הדברים, והוא מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, הרב שינדלת, זה היה המילים שהוא פתח את השיחה, כשעניתי לו לטלפון. אמרתי לו, מה אתה מדבר? אומר לי, הרב שינדלת, וזה אחד שהוא היה אוחז ממנו הרבה יותר ממני. הוא אוחז ממנו ברמות של חס ושלום, עבודה זרה ממש. אמרתי לו, איך אתה מדבר ככה? אמר לי, תשמע, הלכתי לרב צביקה צוקר, ישבתי אצלו, ואני אומר לך, הרב שינדלת. אמרתי לו, אל תאמין. אל תאמין, אני אומר לך, הרב מתכנן איתו הכל ביחד. אני מנסה עכשיו לשכנע אותו שזה מתוכנן עם הרב. אומר לי, עזור, עזור, תרד לקרקע, תתחיל להקשיב למה שאני אומר לך, יש פה בעיות לא פשוטות. וזהו, השיחה נגמרה, אני הלכתי סערורי, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. כן נכון, זה לא נכון, אז מה קורה פה? זה אמת, זה לא אמת, זה שקר, זה לא שקר, מה קורה פה? ואז אני מתחיל גם עם כל הדברים שמתחילים לצוף לי מאז שאני ילד, כל הדברים שראיתי, שסיפרתי, אז אני מסתבר שיש פה דברים נכונים, ואולי לא, ואולי כן, ואתה יודע, אתה הולך ואתה מבולבל, אתה הולך בתקופה ארוכה ואתה מבולבל, אתה לא יודע מה לעשות. ופה נפלתי כפרי בשל בקאט, שנקרא לזה קאט בת של ג'ובובנים, הקאט של שלום ארוש. פה נפלתי בקבוצה שלו, כי בדיוק הגעתי אליו, והיה לי איזה עניין שרציתי לשאול אותו, באופן טבעי ראיתי אותו ואמרתי יאללה ניגש אליו, והתחלתי לדבר איתו, והתרשמתי ממנו מאוד, כן אני גם הכרתי אותו עוד לפני כן, כבר ברעיון הראשון אפילו סיפרתי, לא ברעיון הראשון, ברעיון השלישי סיפרתי, שהיה עוד נותן שיעורים אצלנו בבית כשאני הייתי ילד קטן.
הרב דניאל, אנחנו מדברים כבר עכשיו כן בתקופה שברלנד כבר ברח.
כן, עכשיו זה כבר תקופה שהוא ברח, ואני בעצם ניגשתי אליו והתרשמתי ממנו מאוד.
שאגב, שלום ארוש בתקופה הראשונה כשנודעו המעשים, הוא תברר נדע בארץ, וברח היה תקופה שהוא כעדות משפחתו שלו החליט לסיים כל קשר עם ברלנד, והוא הוריד את התמונות שלו מהבית, אחר כך הוא התהפך עוד כמה פעמים.
כן, שמעתי על זה אחר כך. על כל פנים באותה תקופה הגעתי אליו, התחלתי ליהנות מהדברים שלו, באמת, היו לו כל מיני דברים מאוד מעניינים, מאוד נעימים לאוזן לשמוע, בפרט במבט ראשון, שאתה לא נכנס לתוך עומק הדברים, אתה מחפש עכשיו קרש הצלה, כי אתה עכשיו מאבד את הרב שלך, אתה מחפש איפה להיות, באיזה מקום להיות. אתה עוד לא מגיע להבנה שאתה לא יכול לחפש עם הקדמות שקיבלת בקאט, כמו שהרחבנו בשיחה הקודמת, אתה מחפש עם הקדמות שקיבלת בקאט, אתה מחפש תחליף לקאט. אבל זה לא עובד ככה, אבל זה עוד לא הבנתי, ואני הגעתי אליו באופן אוטומטי. אם הרב לא בסדר, אז למי הולכים? לתלמיד. בלי להבין שאם הרב לא בסדר, אז גם לתלמיד לא הולכים. אבל אז ככה הבנתי, אז הגעתי אליו, ובאמת התחלתי ללכת אחריו לכל מיני שיעורים, ושם התחלתי לקבל שהרב צדיק. הוא היה אומר את זה, הוא היה אומר הרבי ומורי, והיה אומר לא להרער אחריו, וכל מיני דברים כאלה, אז אני אמרתי, טוב, אם הוא אומר, אז הוא יודע מה הוא אומר. ואז בעצם כל הקושיות שהיו לי על הרב, כלומר על ראש הקאט, הכל התבטל. כבר אין קושיות. ראש הקאט צדיק, וכל מה שאומרים זה הכל שקר. אז אמנם היה קשה לי להגיד שהרב צביקה צוקר הוא שקרן, כי אני גם מכיר אותו. אתה מבין, הייתי פה בתסבוכת לא פשוטה, כי מצד אחד גם אותו אני מכיר, והוא חבר טוב של אבא שלי, אז גם להגיד עליו שהוא שקרן זה גם לא יכול להיות. אז העדפתי ללכת לגרסה הקודמת, שמדובר פה בתכנון של הרב עם הרב צביקה צוקר, זהו, לא תכניס את הראש שלי יותר מזה. אם הרב שלום אבו שומר שהוא צדיק, סימן שפה זה הסיפור.
אבל הרב דניאל, אתה בזמן הזה כן יודע על כל מיני אנשים חשובים, תלמידים שהלכו עם ברלנד שנים, שהיו אנשים הכי חשובים בקשב ובנים שכן פרשו באות תקופה.
נכון.
בתקופה שנודעו המעשים ושברלנד ברח, היה גרעין קשה של אנשים מחשובי הקאט שפרשו, 10, 15, 20 מהאנשים הכי חשובים. זה לא טלטל אותך, זה לא גרם לך ככה לחשוב. קורה פה משהו?
כן, זה גרם לי לחשוב. אחד מהם זה גם אחד שאני מאוד מאוד מעריך אותו ומעריץ אותו, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, אני לא אגיד את השם שלו, כי הוא מעדיף שאני לא אגיד את השם שלו.
אנחנו יכולים להגיד שמות באופן כללי, מדובר על אנשים כמו הרב משה שילגי, ששנים היה מהתלמידים הראשונים שלו, בנימין זאבי, אנשים כמו הרב אירן אוכברג, אנשים כמו הרב סחי אורביט, כל מיני אנשים ששנים הלכו איתו, וברגע שהם נחשפו ודיברו עם הרב צביקה צוקר ונחשפו לדברים שהיו בידו, וכידוע מה שהיה בידי הרב צביקה צוקר זה הודעות של ברלנד בעצמו, הקלטות של כל מיני אנשים שברלנד פגע בהם כשהם משיחים לפי תומם על המעשים החמורים שברלנד עשה וכו' וכו', כל מיני חומרים שהובאו אחר כך לידי בתי הדין. אז אותם אנשים, אפילו שהם היו מאמינים מושבעים שלו, חתכו ועזבו אותו.
נכון, נכון. אז ודאי שזה עשה לי בלבול באותם רגעים. אבל שוב, כל הבלבול הזה, הכל הושתק ברגע שהגעתי לרב שלום ארוש, שהגעתי לשלום ארוש, ושמעתי ממנו שמורי ורבי והוא צדיק וזהו, ואני מעבד רחבה ונגמר. באותו רגע, כי שוב, כפי שאני אמרתי אז בשיחה הקודמת, כשאתה עוזב קאט, אתה לפעמים עוזב עם אותם מקדמות, אתה מחפש תחליף. אז עם אותם הקדמות הגעתי אליו, וברגע שהגעתי אליו, את כל מה שהאמנתי בברלנד, בעצם האמנתי בו. ואם הוא אמר, אז אני שותק. אז לא, אז הנה, יש לי עכשיו מישהו שמשקיק לי את כל השאלות. ככה, זה מה שקרה. וכמובן, אני עוד קצת יש לי שכל, אז אני לא יכול להשתיק את השאלות בלי שכל. אז השכל הוא שאומר לי שהרב לוקח את זה על עצמו. לקח את זה על עצמו, והוא תכנן את זה כבר עם הרב צביקה צוקר, וזהו, והכל מסודר. הכי יפה שיכול להיות. אלה שקמו ועזבו. כי הם, מה לעשות, הם נפלו בכל הסיפור הזה. הם לא היה להם את השכל הזה להבין שהרב מושך על עצמו ביזיונות. עכשיו תוכיח לי שלא, תוכיח לי שכן. את מי הם שמו? את הרב צביקה צוקר? אני יודע, בסדר, הרב צביקה צוקר. אין לו מה לעשות, הוא מושבע ועומד מפי הרב שהוא צריך ככה לדבר. הוא צריך לעשות ביזיונות. עכשיו תוכיח לי שלא. גם אם אני אלך עכשיו לדבר עם הרב צביקה צוקר ויגיד לי את כל האמת והוא יישבע לי ויעשה, אני יודע, אז טוב, זה ככה הרב אמר לו להגיד. אתה מבין מה שקורה פה בתוך השכל של בני אדם שנמצאים שם בתוך הקאט? אתה לא יכול, מה שאתה לא תעשה, אין, פשוט הם שבועים, הם שבועים. עכשיו, זה גם מה שאני אז אמרתי ברעיון השלישי, שמאוד מאוד מאוד אני כועס על כל האנשים האלה שמחוץ לקאט, כל מיני רבנים כאלה, שהם עצמם מחזקים אותו. הנה, אם לא שלום ארוש, אני כבר אז הייתי עוזב אותו. כבר אז הייתי עוזב אותו לגמרי, את ברלנד. רק בגללו המשכתי להאמין בו. בגללו המשכתי לדבוק בו. בגללו המשכתי להמשיך לקרוא את התפילות שלו. בגללו המשכתי להיות עוד עם הקאט. מה הכוונה? שאומנם כבר לא הייתי ממש שמה כל כך בפנים, כי הייתי יותר בחוט של כסד, אבל באומן הייתי נוסע ונמצא שמה בזה שלהם. במתחם שלהם.
כן, למרות שברלנד בעצמו באותו זמן לא היה מגיע.
למרות שהוא לא היה מגיע.
הוא היה במסע דריכה, במרוקו, זימבבואה, רומאפריקה. אגב, שם באותו זמן, כל מעשה הקיור שלו וכל החלאה והזוהמה, יצאו החוצה בריש גלי. זאת אומרת, אותם המטורפים.
כן, אומר, זה עשה כבר לתקשורת וכל זה.
עוד לא, עוד לפני. היו הרי את הגרעין הקשה של בני הקאט שרדפו אחריו לכל מקום. 200-300 משפחות שנסעו אחריו לכל מקום, וגם היו לפעמים נוספים עליהם כאלה שהם פחות מושבעים, אבל כשהוא היה במקומות שקצת יותר נוחים להגיע, כמו הולנד, אז הם גם היו נוסעים. למרוקו היה תקופה שהיו נוסעים. אז אותם באותו תקופה, כידוע, ידוע לנו היום, וגם למי שהיה מעורב, אז זה היה ידוע גם בשעת מעשה, באותו תקופה, כל החלב הזה אומר, יצא החוטה שמה במקומות האלו. הוא היה עושה מעשה קיור בפרסיה.
נכון, נכון. בגלל זה יש לי גם הרבה חברים שהם היו שם בהולנד ובעוד כל מיני מקומות שהם פשוט חזרו משם ועזבו אותו לגמרי. בגלל הדברים האלה, שהם ראו כל מיני דברים.
אבל אתה דווקא בגלל שלא היית מהגרעין הקשה של הקד והיית באותו זמן בחוץ יחסד, אז לא נסעת לשם, לכן גם לא נפסקה האמונה של רבו.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שהאמונה שלי לא נפסקה בו בגלל שהייתי אצל שלום ארוש. כלומר, בגלל שיש כל מיני רבנים כאלה שתומכים בו, בגלל זה, עבודה זרה ממשיכה. ופה הבעיה הקשה. לכן צריך להדגיש את זה. על כל פנים, הייתי אצלו שמה במשך כמה שנים, וכפי שאמרתי, הייתי נוסע אחריו כל יום לשיעורים, בכל רחבי הארץ, מאות שיעורים שלו הייתי, והייתי קורא את הספרים שלו, בתחיל אורחים הוא,
ובינתיים ברלנד חוזר לארץ.
ובינתיים ברלנד חוזר לארץ. עכשיו, כשהוא חזר לארץ, ברלנד, זה היה קצת לפני שהוא חזר לארץ, אם אני לא טועה, יצא מכתב של רבני ברסלב, של הרב שכטר, רב קרמר, והרב...
נכון, זה היה בזיין תמוז, אני לא זוכר את השנה המדויקת, אם אני לא טועה, תשעיניים וב, זיין תמוז, באמת תקופה קצרה של כמה שבועות לפני שברלנד חוזר לארץ, כהקדמה לכך שהוא אמור לחזור.
הוא חוזר, אז הם רצו להכין את הקרקע עד כמה שאפשר כדי לצמצם אותו.
אגב, עד אז אין מערכה, אין קו ברסלב,
אין כלום.
אנשים שהיו מעורבים בדבר יודעים היטב היטב, הם גם בזמנו, עוד קודם שהוא ברח, התחילו להסתובב אצל רבנים באותה תקופה, כמו אנשים כמו נחמן שלום, אנשים כמו הרב יום טוב חשין, הרב צביקה צוקר, זה לא הבשיל לכדי יציאה החוצה לרשות הרבים. היו אנשים מפני הקד שפרשו, אבל אין מערכה. בינתיים מה יש? הרבה מיסיון. הקו של בניסן הוא קם עוד בתקופה שהוא היה במסע בריחה שלו בחוץ לארץ. כמו שאתה אומר, אנשים כמו שלום ארוש שיוצאים בתמיכה פומבית בו ואומרים מורי ורבי והצדיק, והצדיק מקבל עצמו בזיונות, אבל אין שום יציאה נגדו בפומבי. זאת אומרת שמי שלא מתוך קשוב ובנים או על כל פנים מעגלים מסוימים מאוד מתוך ברסקב לא יודע על שום דבר.
לא יודע על שום דבר, ומי שכן יודע משהו, הוא מבין שפשוט רודפים פה צדיק. המדינה הרשעה הזאת רודפים צדיק. ככה זה היה אצל הרבה אנשים שדיברתי איתם.
אצל רוב רובם של היהדות החרדית ושל בכלל, של הציבור הדתי והמסורתי. זה מה שאנשים ידעו?
כן, כן, אני דיברתי עם הרבה אנשים חוץ לברסלב, וזה מה שהם היו אומרים לי. כל הזמן היו שואלים אותי מה עם הרב, מה קורה איתו, וזה, זה רשעים, איך המדינה רודפת אחריו, למה לא עושים משהו, למה לא קמים. כן, ככה, זה מה שהיה. על כל פנים, כשהוא חזר, זהו, אז לפני שהוא חזר יצא המכתב הזה, ואני הולך קורא את המכתב הזה, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מה קורה פה? אז אני בעצם...
רגע, הרב דניאל, אני מכילה לטובת המאזינים, מדובר במכתב של שלושת זקני ברסלב, הרב החסיד, הרב יעקב מאיר שכטר, הרב החסיד, הרב משה קרמר, הרב החסיד, הרב נתן ליברמן, שכולם שיחיו לחיים טובים ארוכים, זקני חסידי ברסלב, במכתב היסטורי ראשון, נגד אליעזר ברלנד, שהם כותבים שם במפורש, שהוא טועה ומטעה בעיקרי הדת והאמונה, ויש גם התייחסות שם ברמז למעשים מכוערים, והם אומרים להתרחק ממנו.
כן, זה עוד היה מכתב כזה עוד עדין כביכול, אבל ברור מתוך המכתב שצריכים פשוט להתרחק ממנו, שמדובר פה בבן אדם שטועה ומטעה וצריכים להתרחק ממנו, זה כתוב שחור לגבי לבן. עכשיו, כשאני רואה את המכתב הזה, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אז מה קורה פה? אז זה אמת, אז זה לא אמת, אז הוא לקח על עצמו ביזיונות, הוא לא לקח על עצמו ביזיונות. הם חתומים פה, רבנים. עכשיו, פה זה הגיע לעזרתי, מה שסיפרתי, שבתאירותי הייתי הולך לרב קמר לשאול אותו שאלות, ולמדתי בספרים של הרב שכטר, זה עכשיו נזקף לעזרתי. כי אם לא, אז זה הכי קל לי להגיד, טוב, נו, הם לא זכו. במקרה הטוב, להיות עדין. הם לא זכו, סדר, תמיד בכל דור היו צדיקים שחלקו על צדיק האמת, מה לעשות. כן, זה עדינים, ככה התנסחו. פשוט מדובר בצדיקים, נכון, והם טעו, מה לעשות? כמו האחים הקדושים, גם טעו בעניין של יוסף הצדיק. אז גם הם. זה היה הכי קל לי להגיד את זה. אבל אני לא יכולתי כבר להגיד את זה, כי אני לא יכול להיות שקרן עד כדי כך, כן? כמה שאני יכול להיות שקרן באותו רגע ולשקר את עצמי, אבל לא עד כדי כך. הרי את הרב קרמר אני פחות או יותר מכיר. אני הייתי ניגש אליו, שואל אותו שאלות, אני יודע במי מדובר, אני יודע באיזה בן אדם מדובר פה. אני ראיתי את הספרים שלו, ראיתי את הספרים של הרב שכטר. אז לא יכולתי להגיד לעצמי את הדברים האלה. וברוך השם, פה זה בא לעזרתי, כנראה הקדוש ברוך הוא כבר הקדים רפואה למכה, עוד אז שהוא נתן לי לשאול אותו ולגשת אליו ולקרוא בספרים שלהם, ובגלל זה התחלתי להבין שכנראה יש פה משהו. ובאותו רגע, זה לקח לי איזה יומיים, שהייתי ממש מעורר עם עצמי ובודק ואיך יכול להיות, ודיברתי עם חבר, גם הוא אותו אחד שהתקשר אליי אז בהתחלה, ואמר לי שהרב שם דלק, ישרתי אליו, הוא גם חיזק אותי קצת בעניין הזה, ואחרי שניתקתי את הטלפון, הייתי ככה איזה כמה ימים בעירור, והגעתי להבנה שמדובר פה בפושע. ועכשיו מדובר פה בפושע, אז קיבלתי מכה כזאת, שלא האמנתי לרגע, אז התחלתי להפנים מה קורה פה. אמרתי לעצמי, מה קורה פה? עכשיו אני מדבר על לפני כמה שנים טובות.
כשאתה אומר מדובר פה בפושע, אתה גם מבין שמדובר גם בענייני קיור?
הכל, הכל. באותו רגע אני מבין הכל. ותבין אבל את ההמשך. זה מה שאני רוצה להגיד לך. כי אני באמת לצאת מהקט, אני יכול להגיד שיצאתי סך הכל לפני שנה. חצי שנה לפני שהתחלתי להתראיין והתחלתי לדבר פה. השם הרחם הקרנצה, אני אומר את זה רק כדי שיבינו מה יכול לגרום לאנשים שנמצאים שם בקט. שמי שחושב שלא נורא, הם סך הכל שמה ובסך הכל הם מתחזקים, ואולי פה ושם שטויות ופה ושם דברים, זה לא נכון. כי בסופו של דבר, מי שיקבל את המכה, איך שנקרא לזה, הוא יכול להגיע למצבים נוראים. ויש הרבה, יש הרבה אנשים שכפרו לגמרי. אותי עוד השם ריחן עליי, כפי שאני אספר עכשיו את ההמשך. אבל הגעתי למצב פשוט לא האמנתי. אמרתי, איך יכול להיות דבר כזה? עכשיו, הוא היה בשבילי הכל. הוא היה בשבילי בדור הזה הצדיק הכי גדול, זה ודאי. וגם בדורות קודמים הוא היה מהצדיקים הגדולים, ולא היה לי ספק שאפילו בדור התנאים הוא היה יכול להיות חידוש. אז תבין איזה מכה קיבלתי. ואם הוא מתגלה כפושע, ואם הוא מתגלה כרשע, אז השם ישמור. והלכתי ממש במשך כמה ימים עכשיו, אתה עם זקן, אתה עם כובע, אתה עם פאות, אתה מתפלל, אתה כל, ואתה ריק מבפנים. אתה ריק מבפנים. אתה הולך ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. ואתה מבולמן, ואין לך חשק לכלום, ואתה לא יכול ללמוד, ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה קיבלת פשוט מכה של החיים שלך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, יום אחד מישהו הציע לי, סתם, בוא ניסה לקברות צדיקים. בדיוק העניין הזה. ואמרתי, טוב, בוא ניסה לקברות צדיקים. מה יכול להיות? טיול. ואני נוסע לקברות צדיקים, והגעתי שם בעיקר לקבר שמאי הזקן. דווקא שם, אני לא יודע להגיד למה, אבל לא ככה מהשריים. ושם נפתח לי פתאום. פתאום אני מרגיש, איפה, לאן הגעתי? איך הגעתי למצב הזה? איך דרדרתי את עצמי למצב כזה? עכשיו, זה לא היה הרבה זמן, זה היה עניין של שבוע, שבוע וחצי מאז שחס ושלום ירד לי העניין הזה של הכפירה. איך הגעתי למצב הזה? שם ישבתי ועשיתי התבודדות, ואתה יודע, הלב נפתח ודיבורים, והתחלתי להבין שקודם כל תעשה אפק. זה שהוא פושע ולא אומר שחס ושלום אין צדיקים. לא פתאום. גם בדור שלנו, ובוודאי בדורות קודמים. ואז באמת התחלתי להתחזק בעניין הזה, וממש העיר לי כמו אור גדול, וממש התחברתי לעניין הזה של קברות צדיקים, אז הייתי הרבה בקברות צדיקים, הייתי עושה אפילו מסעות, והולך רגלי שעות לכל מיני קברות נידחים, לכל מיני מקומות כאלה, פשוט בדיוק ההפך, מהנפילה הזאת נגרם לי עלייה הרבה יותר גדולה. שאז התחברתי יותר ויותר, וברוך השם, עד היום ממש אני משתדל, והרבה קברות צדיקים, ויותר עם אמונה וכל הדברים האלה, אבל כל פנים, אז הבנתי שאני צריך לעשות את ההפק הזה, את ההבדל הזה בינו לבין שאר הצדיקים, כי הוא לא צדיק ויש צדיקים. עכשיו, מה קורה? זה מה שאמרתי גם באחד הרעיונות שלי, שגם אלה שעזבו את הקט, הרבה פעמים הם חוזרים לקט. כי בשביל לעזור ממש בצורה רצינית ויסודית, זה צריך הרבה הרבה רחמים. כי אם אתה עוזב ככה, לא תמיד אתה עוזב וסיימת. הרבה פעמים אתה חוזר, ועכשיו זה תלוי גם בחברה. יש לך חברים שעוד הפעם מתחילים לדבר איתך, ומתחילים לחזק אותך, ואתה בעצמך מבולבן, ואתה בעצמך מעדיף בתוך תוכחה להאמין שזה לא נכון. ושוב, אתה עוד קשור לשלום הרוש, שהוא ממשיך לדבר כל מיני דברים עם מורים רבי, וכל מיני צדיקים מסתרים שמתגלים אליו, אתה אומר, תשמע, אתה, מה יש לך פה ממול? אתה מצד אחד מתחזק עכשיו חזרה באמונת צדיקים, ואז אתה מתחיל להתבלבל.
ממש כף הקלע.
כן, כף הקלע. פשוט זה כף הקלע, אנשים לא יודעים מה נשמה.
מפה לפה.
כן, לא מבינים מה נשמה שם מתייסרת. אתה עף מפה ואתה עף מפה, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. אתה פעם ככה, למחרת אתה חושב אחרת, ואחרי שבוע אתה עוד הפעם שונא אותו. ממש, ברמות כאלה, שפתאום אני שונא אותו איזה שבוע, ופתאום אני אומר, וואי, איך דיברתי עליו, איך אמרתי דברים כאלה, צדיק כזה, לא יכול להיות, בטח הרבנים טעו, לא התכוונו, תמיד אתה מתחיל לבלבל. עכשיו, כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה אומר לעצמך, רגע, אבל הרב שכתר הוא גם צדיק, אבל הרב תמר הוא גם צדיק. אז מה, אז אני עכשיו אומר עליו שהוא טע, אז אתה מתחיל להשאין את עצמך עכשיו על מה שאתה אומר עליו ככה. אתה מתחיל להתבלבל, אתה לא יודע מה לעשות, אתה פשוט הולך, ואתה היית משוגע ממראה עיניך, או משניית אוזניך, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך.
שמרחם, ומה השלב הבא? אז אתה בעצם כן חוזר חזרה לחק...
אז אני חוזר, אבל לא חוזר כל כך, זאת אומרת כבר, ברוך השם, הייתה עוד איזה קריאה לאחורה, כלומר אני הולך עוד רחוק, אבל עדיין אני מתחיל להאמין בו חזרה, ואני שומע את הקו של בן ניסן, ממשיך לשמוע אותו, מתחיל לשמוע אותו בעיקר, ומתחזק מכל מיני סיפורים שם, ומכל מיני דברים שם, בתוך כדי שאני כמובן מאמין שהרב שכתר הוא צדיק, הרב קרמה הוא צדיק, ויש פה איזה בלבול, ואני לא יודע מה קורה פה, ושוב, זה יום ככה ויום ככה, ואתה שבוע ככה ושבוע ככה, ופתאום אתה עוזב את הקו של בן ניסן, ואתה אומר לא מאמין יותר, ואתה פתאום חוזר, ו...
כתוצאה ממה? כתוצאה מזה שאתה, שבינתיים מתפרסמים עוד דברים, ו...
אז לא, וגם זה, וגם יש לך דיבורים לכאן ולכאן, יש לך חברים משני הצדדים, ואתה שומע את אלה מדברים, ואתה בעצמך קרוע ומיוסר, אתה מצד אחד שומע את שלום הרוש, מצד אחד אתה שומע את זה, וקיצור אותם בולבל.
את ברלנד בעצמו הלכת לראות בתקופה הזאת? כי היו תקופות בין המעצרים, בין המעצר הראשון למעצר השני, שהוא כן היה בבית, הסתובב, הקרקס הנודד.
אז זהו, אז אני לא הלכתי בתקופות האלה, ברוך השם, אני כבר הייתי קצת עוד התרחקתי כפי שאמרתי לך, לא הייתי מתקרב, אבל הייתי משתדל מאוד מאוד לפחות את הפעם בשנה להיות שם במתחם של שוב ובנים, באומן. עכשיו, מה שעשה לי שם עוד איזה קרע, שהתחלתי להבין שכנראה הדברים יותר רציניים, וכשהייתי מגיע לשם, עכשיו מה היה קורה שם? קרקס. מה זה אומר קרקס? לא משנה שבאים לך אנשים פתאום בלי לשלם, בלי כלום, ואתה יכול למצוא אותם על המיטה שלך אחרי שאתה שילמת וכל מיני דברים כאלה, או שאתה שילמת על אוכל ואתה פתאום רואה שאנשים שבכלל לא שילמו הגיעו לשם פתאום ברגע האחרון, כשאני אומר ברגע האחרון, אחרי כניסת החג, והם נכנסים לחדר אוכל ואוכלים, ואתה ששילמת אין לך אין מקום לשבת, והכל כזה הפקרות, וכשאתה מדבר עם ההנהלה שאתה רוצה להבין מה קורה פה, תראה, פה ועכשיו אנשים של הרב הגיעו ברגע האחרון, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לקבל אותם, אין לי בעיה, תקבלו אותם, אבל למה חשבוני? ועוד כל מיני דברים כאלה שראית שמשהו פה לא נורמלי. בפרט אנשים שנסעו בשבת, אני עוד צריך לקבל אותם? כן, השתדרו, אני לא יודע מה לעשות, מי אמר להם נסוע בשבת?
אתה מספר שאתה בעצם, בתור אחד שעדיין נמצא שם, אתה וכל אנשי הקהילה יודעים שיש אנשים מהקהילה, כביכול?
מה זה יודעים? ראיתי אותם איך הם מגיעים.
ראית אותם ממש יורדים מה...
ראיתי אותם מגיעים, כן, מגיעים אחרי שבת, אחרי כניסת שבת, שהם הגיעו עם האוטובוס.
מה נעשה?
וחלקם, טוב, אני לא אשתח יותר, אבל חלקם קרובים אליי. אני אעצור בזה, חלקם קרובים אליי. עכשיו, אני רואה אותם, זה אנשים שחיכיתי להם גם, שהם לא באו, כי הם...
מה הם אומרים לעצמם? מה הם מתרצים? סך הכל... ששאלים אותם מה קרה, מה...
כשאתה מדבר איתם, אין לנו הבנה. אין לנו הבנה, אנחנו חייבים להיות עם הצדיק, זהו. עכשיו, חלק מהם שהם יותר נורמליים, הם אומרים לך, תראה, אנחנו לא נהגנו, הוא פתח לנו את הדלתות, אנחנו רק עלינו, אתה יודע, כל מיני... אלה שעוד ניסו כאילו להתאזן עם ההלכה כביכול. עכשיו, אתה רואה את הדברים האלה, אתה משתגע. עכשיו, בכל השבוע הזה, באים לשם גם כל מיני חילונים. וזה נהיה מין מצב שכל מי שבא ועומד ומספר סיפור על ראש הקט, כולם רצים אליו כדי לשמוע אותו. כי מרוב המצב שכולם נגד, יש דיבורים כבר, ויש מחלוקת כביכול, אז אתה רוצה להתחזק. אז מי שרק פותח את הפה ומדבר ממנו, כולם רצים.
אגב, זה דבר מגוחך, שמאז ועד היום, בכל הקווים של השבתאים, בקו שבניסן, מראיינים כל אדם שעובר ברחוב, דוחפים לו מיקרופון, מה יודע לספר על ברלנד, לא משנה. אם זה מישהו שמספר דברים שהיו לפני 40-50 שנה, זה לא משנה אם זה אדם, מראיינים אנשים מתוך הכלא, עבריינים, כל מי שרק מוכן לספר איזה סיפורי שבתא, איזה אגדות על ברלנד, נותנים לו רמקול, מיקרופון והוא מדבר. לא בודקים לאמיתי, לא אמיתי, כן אמיתי. מצב הזוי, מצב מגוחה, פשוט מעורר גיחוך.
זהו, זה עוד בסדר. מה הכוונה זה עוד בסדר? זה מעורר גיחוך, כמו שאתה אומר, אבל יש הרבה יותר מזה. מה שהיה קורה שם, באים כל מיני חילונים, מתחילים לספר סיפורים שהשם ישמור. השם ישמור, כל מיני סיפורים של קיור ודברים כאלה, שאיך ברלנד עזר להם בכל מיני דברים, והמבין יבין, לא נפתח את זה יותר. ואנשים רצים לשמוע אותם. ואתה רואה שם ילדים, ואתה רואה בחורים, ואתה רואה את כולם עומדים סביבם, ובחורים עם כובעים, עם גלקל וכל זה, כביכול, בחורים עובדי השם. שאתה רואה אותם גם בבית כנסת, מתפללים ובוכים וצועקים וכאלה. מה לעשות? מסכנים גם. והם רצים לשמוע אותם, הם מתחיים. ועומד לך איזה חילוני שם במרכז, ומתחיל לספר שטויות, ומנבל את הפה, וכולם, ואף אחד לא מהיר לו. כולם העיקר...
בטח, אם עבירות זה תיקונים, אז הם שומעים תיקונים. עבירות זה מצוות, הם שומעים עכשיו מצוות. כמו שאמר אותו זקן, החסיד המופלג, הרב נתן דוד שפירה, שהוא אמר שעיקר הסכנה אצל ברלנד, שמה יעשו אחריו? אם להוא שהוא נקרא צדיק, צדיק הדור במרכאות מותר, אז לכולם מותר רחמנא ליצלן.
נכון, נכון. וזה מה שהיה, אז עכשיו אני רואה את הדבר הזה, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, איזה מין דבר זה? איפה ההורים שנמצאים פה ליד הילדים? אני מכיר הרי את האנשים, איך הוא לא לוקח את הילד שלו, מזיז אותו הצידה, איך לא משתיקים את הבן אדם? אומרים לו בוא תדבר בצמצום בפני אנשים מבוגרים. אין שום מעצורים, אין שום כללים, אין שום כלום, הכל מופקר, הכל פתוח, הכל רק תדבר מהרב. אתה מדבר מהרב, נגמר, הכל מותר. ובאותו רגע גם באותם זמנים הייתי גם מדבר שם עם אנשים, סתם הייתי שואל אנשים, מה דעתכם, מה הרב אומר, להיות באומן, לא להיות באומן, סתם הייתי רוצה גם לראות מה אומרים. אז חלק היו אומרים לי, מה פתאום, דעת הרב זה להיות באומן. חלק היו אומרים לי, מה פתאום, דעת הרב זה לא להיות באומן. בקיצור, מה ש...
לא להיות באומן, הכוונה להיות איתו איפה שהוא נמצא, אם זה במרוקו.
להיות איתו איפה שהוא נמצא.
אם זה בכלא צלמון פה בארץ, כל פעם...
כן, בדיוק. בדיוק, כן, זה הכוונה.
אגב, אנחנו חייבים להזכיר את השנה האחרונה שזכינו בחסדי שמיים, שהמתואב לא הגיע לאומן ראש השנה, למרות שהוא כבר היה בדרך, בסוף הוא היה איזושהי עיירה על גבול רומניה, אוקראינה, ובאמת נקעת, היו כאלה שהיו כבר באומן, ועזבו את אומן, והגיעו לרומניה גם, תוך כדי, יש עדויות שתוך כדי חילול חג, הגיעו, עזבו את התיקון, את הקיבוץ הקדוש של רבנו, בשביל להיות עם ברלנד, היו איתו איזה 200 משוגעים.
כן, ממש ככה. עכשיו, היה שם אנשים, הייתי שואל אותם, סתם הייתי רוצה לראות מה הדעה שלהם, הייתי אומר להם, מה קורה אם הרב יגיד לנו לא להיות באומן? מה הדין? חלק אמרו מה, די, אנחנו רצים אליו, לאן שהוא אומר לנו. חלק אמרו לא, אנחנו לא רוצים לשם. אני אמרתי, אוי, יש פה בן אדם שפוי. אמרתי לו, למה אתה לא רץ אליו? אבל הוא אומר לך שלא להיות באומן. הוא אומר לי, אין דבר כזה, זה מניעה. הוא דעתו שאני אהיה באומן. רק הוא אומר לי זה כדי לעשות לי מניעה. אתה מבין? אז הוא יהיה באומן בגלל שהוא מאמין שדעת הרב זה להיות באומן. לא רבנו, לא כלום. כי הוא פשוט ברור לו שזה דעת הרב. זה הנורמלי. אז פה כשאני כבר רואה את כל הדברים האלה ואני אומר לעצמי זהו, זה כבר לא שפוי, ואני חוזר לארץ, בדיוק הייתי בניחום אבלים ומישהו לפני כן אמר לי, תשמע, יש שם אחד מהמשפחה שלהם, שהוא אברך יקר וירא שמיים, והוא מסכן, אין לו, חסר לו ממון, חסר לו פרנסה. אם אתה יכול לדבר איתם, עם האבלים וכל זה, המשפחה שיתמכו פה, שיתמכו באברך הזה. אז באמת היה שם בדיוק, וישבתי שם, והם ביקשו ממני לדבר, ואני דיברתי קצת, אמרתי קצת דברי תורה וכמה דברים. אז אמרתי להם, אם אפשר לסמוך, וקצת באברך שיהיה לו. והם יד הוציאו, כולם הוציאו שטרות ודברים כאלה, והיה שם עוד אחד מהקאט. איכשהו ראה שהם מוציאים, הוא מיד כאן התחיל לאסוף מהם את הכסף. עכשיו אני אמרתי לעצמי, כנראה הוא אוסף, הוא רוצה לעזור לי כדי לתת לי אחר כך את הכסף. הוא פשוט אסף, לקח את הכסף לכיס שלו וזהו. הסתיים העניין אחרי 2-3 דקות, הלך. הלך עם הכסף. הם עכשיו גם נתנו לו, כי הם הבינו שהוא בא לאסוף בשבילנו, שאנחנו ביחד. הוא לקח את זה לעצמו והלך. וזה היה תלמיד חכם, מהקט. תלמיד חכם שכל הזמן היה מדבר ממנו. הרב, 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 הרב. פה זה כבר נתן לי ממש הבנה שזהו, זהו. עד כדי כך, אם תלמיד חכם כביכול, שהוא כל הזמן מדבר מהרב, והוא תלמיד חכם עצום, ממש, וכביכול ירא שמיים והכל מסוגל ככה לגזול, זה כבר אין פה הסבר אחר.
כמובן, כמובן, שהכל ברוחו התמאה ובהשעתו של רבו. חינך אותם לשקר, חינך אותם לגזול, חינך אותם לרמות. עלו פה בקו הקלטות, ואתה גם דיברת ברעיונות הקודמים, לגבי הגזלות בהוראות קבע, באסיפת תרומות, לחייב הוראות קבע פעמיים, לשים אנשים, כמו שסיפרת כאן בעריכות, איך עושים הוראות קבע ומוטים בכוח מאנשים כספים, אנשים מסכנים.
נכון, נכון ממש, אז זהו, ואנחנו רואים בסיפורי מעשיות שאלה שהתקרבו לבעל תפילה, אם אני לא טועה, בסוף זרקו את הכסף, הם לא יכלו לסבול את הכסף. אתה מתקרב לצדיק, אתה לא יכול לסבול כסף. פה אתה רואה שכל אלה שמתקרבים אליו, תלמידי חכמים, מצדיקים כביכול, עד הרבה, הם רוצים יותר כסף ויותר כסף, זה סימן שפה זה לא צדיק.
אגב, גם בפרשת הושיק שחור, שהמתואב בעצמו לקח מחולים סופניים, עשרות אלפי שקלים, זה היה תעשיית כסף שמואשמים בה הרבה מהמקורבים אליו, מהגבאים שלו, גייסי כספים. שלחו את הכספים לעצמם, סכומי התח, מאותם חלקאים ונתגעים.
אז לא, אתה רואה שמי שמתקרב אליו נהיה אוהב כסף, אז זה לא נורמלי, כי אחד מהסימנים של צדיק זה שהוא לא אוהב את הכסף.
אוהב כסף זה הגדרה עדינה, נהיה גבלן ורוצח.
כן, נכון.
ממש, כיפשו אותו, בכתב אישום, מובעים שם הסיפורים מצמררים, מזמנו הקראנו את זה כאן בקו. הם היו לוקחים אחוזים ניכרים אותך מתוך הכספים שבהם עד היה אושי.
לכן אני אומר, אני גם
אנשים, עכשיו אנשים עם זקן ופאות וקפצן ושתיים לך.
ודאי, ודאי, אנשים, אנשי שלומנו, אנשי שלומנו, חלקם אולי נקראים זקני אנשי שלומנו, הם היו יכולים להיקרות.
אני כן רואה לנכון להזכיר פה אחד מהם, לגנאי, אותו גבאי, שבתאי, נתן בזנסון, שעוד פעם מישהו הצליח לקומם אותי, הוא אמר לי כן, אבל הוא אברך חשוב, הוא לומד בכל הדיינות. קודם כל הוא מסית ומדיח, קודם כל הוא שבתאי, הוא גם מסית ומדיח, והנה גם ראינו בפרשת הושיק שחור את הניקיון כפיים שלו.
כן. אני אומר, אני לא מתפעל מכל מיני רבנים שמדברים מברלנד ומצדיקים אותו כביכול, גם צדוק וביתוס היו רבנים, יוחנן כהן גדול גם היה רב. רבן אוכל מזכה אמר לתלמידים שלו, אל תתווכחו עם הצדוקים כי הם יקפחו אתכם. אז סדר, אז יש רבנים. אז הרב ההוא אמר, והרב ההוא אמר, מי שיכול לצאת נגד פסק של בדין, אז הוא לא רב. אבל נמשיך. ואז יצא לאחר מכן הפסק של הבדין.
פסק בדין של רבני ברסלב.
כן, הפסק של הבדין של רבני ברסלב, שזה נתן לי יותר הבנה ש... שבאמת הוא לא בסדר, והתחלתי ללכת עוד אחורה, זה לאט לאט, כל הדברים האלה זה בשלבים, אני מקצר את הכל, אבל זה בעצם זה בשלבים, וכשאתה מבולבל פעם כן, פעם לא, אבל כל פעם אתה הולך קצת יותר אחורה, יותר אחורה, יותר מתרחק, פחות שומע את הקו של בן ניסן, פחות מתקרב לאותם מקומות, לאותם אנשים, פחות מדבר, פחות קורא את התפילות שלו, וכל מיני דברים כאלה, באיזשהו שלב, אחרי שעשה כבר הפסק דין של בית הדין של הבדת וכל שלושת בתי הדין
זה הגדולים. פסק בית הדין ההיסטורי, הפסק בית הדין השני של שלושת בתי הדין הגדולים בארץ שיצא יצא בחודש אייר, ביסוד שביסוד, סימן המילטאי, יסוד שביסוד, לתקן את כל הפלקולים של ברלנד, תשפ"א.
תשפ"א זה היה. אז אני אז באותו זמן הוצאתי את התמונה שלו מהבית, עד אז עוד התמונה שלו הייתה אצלי בבית, תמונה ענקית, מפוארת כביכול, באותו זמן הוצאתי את התמונה מהבית, עדיין לא העזתי, רק שתבין, עוד לא העזתי לזרוק אותה לפח, הוצאתי אותה ונתתי אותה לאיזה שבתאי. אתה מבין שהוא כן רצה תמונה, אז הוצאתי ונתתי לו אותה, לא העזתי עדיין לזרוק. הרגשתי שפה זה לא יכול להיות, אבל עד כאן. ספרים שלו, תפילות, עדיין היו בצד, סגורים, לא מתפלל איתם, סגורים, ולאט עד במשך הזמן גם אותם הוצאתי, לא לפח, לא העזתי לפח, לגניזה, לצערי אני מקווה שאף אחד לא לקח את זה, וזהו, אחר כך כבר הייתי יותר רחוק, אבל עדיין הייתי בתוך תוכי עדיין מבולבל, ופה הגיע העניין של הקו שלכם.
הקו החדש של ברסלב, אגב באותה תקופה אתה כבר לא נמצא גם אצל שלום ארוש?
זהו, באותה תקופה כבר עזבתי אותו, לא לגמרי אומנם, אבל עזבתי אותו, הספרים שלו היו אצלי בבית עד לפני כמה חודשים. עזבתי אותו, והלכתי באמת, התרחקתי לצד, אבל עדיין בתוך הלב אתה יודע, כמו שאני אומר, עדיין אתה מאמין, לא מאמין, יש לך בלבולים, אולי הוא צדיק, אולי בסוף יסתבר שהוא כן היה צדיק. אתה יודע, כל מיני בלבולים כאלה, שהגעתי לקו שלכם, התחלתי לשמוע, זה היה בערך לפני שנה, זה היה בסביבות חודש כסלו שנה שעברה, ושמעתי, וממש התחלתי להתחיות, התחלתי להבין מה קורה פה, נהיה לי פה סדר בדברים.
איך הגיע לך לראשונה הקו? מהמספר של הקו?
נתן לי אותו חבר שסיפרתי לך, שהוא אמר לי שהרב שינדלת, הוא נתן לי את הקו, הוא אמר לי, תתחיל לשמוע, תתחיל. באמת התחלתי לשמוע ומצאתי את עצמי שומע שעות על גבי שעות, הייתי במצב שפשוט רציתי להבין מה קורה פה. אז כל פיסת מידע וכל מה שהצלחתי לקחת היה כמו מים קרים, הנפש היפה.
וברוך השם כאן בקו יש שלוחות רבות שאפשר באמת לקבל בהם תמונה בהירה ומסודרת, דבר דבור על אופניו, לפי נושאים, לפי רבנים. לפי עניינים שונים, רעיונות, הכל, לפי כל דבר, לפי שלוחה, במקומה ראוי לו, שבאמת יש כאן שעות שעות של כל החומר במשך כל השנים.
ממש יישר כוח לכם על כל הדברים האלה, על כל ההשקעה הזאת, כי אתם פשוט מצילים פה נפשות. אני כמו שאמרתי, בזכות הקו הזה אני יכול להגיד שהתנתקתי סופית, כי עד אז, עד לפני שנה, לא יכולתי להגיד שהתנתקתי סופית. הייתי רחוק, אבל עדיין נמצא שם, כמו שאמרתי לך, מבולבל, כף הקלע, הגדרת את זה בצורה הכי יפה. כשהתחלתי לשמוע את זה לאט לאט, התחלתי פשוט להתנתק לגמרי לגמרי, ואז השארתי גם איזה יום הודעה, וחזרתם אליי, והתחלנו לדבר בנושא, וככה לאט לאט ברוך השם, שאני יכול להגיד גם שהרעיונות האלה שאני דיברתי, זה גם חיזק אותי יותר, כי ברגע שאני מדבר, ואני עשיתי לעצמי סדר בדברים, התחלתי לחשוב בדיוק מה היה ואיך היה, ולנתח את הדברים, אז זהו, אתה כבר לא יכול, בעזרת השם יתברך, כמובן, אל תאמין בעצמך על יום אותך, אבל בעזרת השם יתברך כבר לחזור, אין דרך חזרה.
זה מה שכתוב, האמנתי כי אדבר, ככה כתוב בספרים הקדושים.
האמונה תולה בפה של האדם, כן, עכשיו עובד אומר.
ולא רק, לא רק, לא רק, לא רק שזכית, אתה דיברת על האור חוזר, אבל יש כמובן את האור ישר, שזכית גם לשכוח עיניים עברות, אנחנו קיבלנו ומקבלים כל הזמן ממש תגובות נלוות על הרעיונות הנפלאים שאתה נתת ונותן כאן בקו הקדוש, על הבהירות של הדברים, ויותר מכל על העדויות בכלי ראשון, אני ממש יכול להעיד, קודם כל על אנשים חשובים מאוד ששמעו את הרעיונות, ואנשים שהתגובות שלהם היו שהם חשבו שהם ידעו כמה ברלנד מתואב עד שהם שמעו את הרעיונות שלך ששם שומעים בעצם מה קורה בתוך הקס פנימה. היו אנשים שממש לא אחד ולא שניים, יותר מכך, שממש בכו בכי תמרורים אחרי שהם שמעו את הרעיונות שלך למה עובר על כל אחד מבני הקס. הרחמים הגדולים שצריך
הרבה רחמים על כל אחד ואחד. רק אמרתי בכמה דקות, אם יש לך עדיין את הזמן.
ודאי.
אז ככה, פשוט הרב נועם דניאל גם שאל אותי, אמר לי שהוא מכיר הרבה תלמידי חכמים שנמצאים שם, וכמו שאני גם אמרתי לך שיש כל מיני תלמידי חכמים שם, ולכאורה הוא שאל אותי איך יכול להיות, איך יכול להיות שתלמיד חכם, שהוא מבין ספר, יודע עניין, איך יכול להיות שהוא עדיין שם? אז אני רציתי בכמה מילים, בכמה משפטים להגיד, במצב הזה, זה מה שרציתי להגיד, במצב הזה שאני הייתי מבולבל, פה זה הסכנה הגדולה ביותר. למה? כי בעצם הקאט הזאת היא מתחלקת, אפשר להגיד, לעשר קאטות. כלומר, יש לך עשר סוגי אנשים בתוך הקאט, או מחוץ עלה, שאחד תומך בשני, במצב כזה שגם תלמיד חכם יכול להתבלבל. איך זה עובד? יש לך את הרשעים שבתוך הקאט. אלה שהם המנהיגים האמיתיים, שהם אלה שמקבלים את הממון, והם אלה שבוחשים בגדרה, והם יודעים הכל, והם יודעים את כל השקרים, והם יודעים את כל הרפאויות, ולא מעניין אותם, הם בשבילם, אם אפשר לעשות עוד קופה ועוד כסף, שווה הכל. אז הם בוחשים בגדרה, הם תמיד יספרו לך מגדולת הרב, יספרו לך כל מיני דיבורים, ודברים נפלאים ונוראים, כדי שאתה תישאר בפנים, כי זה שווה להם, כי אם אתה תישאר בפנים, אז יש לה עוד סוג של כספומט בפנים, אתה והמשפחה שלך והחברים שלך ואת כל מי שתביא. אז הם אנשים הרשעים הגמורים שיודעים הכל, והם פשוט מספרים סיפורים כדי לעשות כסף. זה סוג אחד. יש לך את הסוג השני, כמו שאמרנו, שזה כל מיני חברות בת, כמו חוץ של חסד, כמו שטרן, וכל מיני כאלה שהם מקים ודוחפים מבחוץ. הם נמצאים בעצם מסביב, כל מי שפורש, הוא נופל לידיים שלהם, לא כל מי שפורש, אבל הרבה שפורשים נופלים לידיים שלהם, כמו שקרה איתי, כשאני פרשתי, אז נפלתי בידיים של חוץ של חסד. ככה אתה נשאר בפנים. זה הסוג השני. עכשיו, יש לך גם את הסוג השלישי של עמי ארצות, ממש, עמי ארצות, שמה שאומרים להם, הם מודים ומסכימים. אתה תספר להם סיפורים, תגיד להם ככה, כל מה שתגיד להם, הם מבינים. רק מה? הם מסתמכים על תלמידי חכמים. הם אומרים לך, תשמע, יש פה תלמידי חכמים, הם יודעים. הם יודעים מה קורה פה. ואם הם בפנים, גם אני בפנים. זה עמי הארצות. עכשיו, יש לך גם את הסוג הרביעי, שהם לא עמי הארצות, אבל הם גם לא תלמידי חכמים. להם יש קצת יותר שכל. הם באמת היו עוזבים. אבל שוב, התלמידי חכמים פה, הם המונעים מהם לעזוב. עכשיו, מי אלה התלמידי חכמים? זה עצמו מתחלק לשני סוגים. יש לך את הסוג, התלמיד חכם עם הערך העצמי. שהוא יש לו ערך עצמי, הוא יודע, הוא מבין, והוא היה באמת גם עוזב, אם לא התלמיד החכם, שהוא הסוג השישי בעצם כבר, הוא הסוג השני של התלמיד חכם, הוא הסוג השישי בתוך הקאט, התלמיד חכם עם הערך העצמי הירוד. ופה מתחילה הבעיה המרכזית. כי התלמיד חכם עם הערך העצמי הירוד, הוא כל החיים שלו היה מרוסק, כמו שאמרתי את זה כבר ברעיון הראשון, הסברתי את זה ברחבה, מי שרוצה שישמע את זה שם, שאיך הוא דאג לרסק אותם. ולהביא אותם למצב שהם כלום, הוא תלמיד חכם עצום והוא כלום, הוא לא ייתן לו כבוד, הוא לא ייתן לו שלטון מינימלי, הוא לא ייתן לו את מה שראוי לו, הוא לא ייתן לו בכלל. והוא במשך 40 שנה שהוא מרוסק, או 30 שנה, כל אחד לפי עניינו, עכשיו פתאום כשהוא רואה שאנשים ניגשים אליו ושואלים אותו, תגיד לי, אז מה אתה אומר? אבל הרב עשה ככה ואומרים ככה, מה אתה אומר? זה בסדר, זה לא בסדר. הוא פתאום תופס שיש פה אפשרות להתקדם. עכשיו, בגלל שהוא מרוסק, הוא גם לא חושב שאולי הוא טועה. אז הוא עכשיו מחפש למצוא כמה שיותר.
יש כמה כאלה, יש כמה כאלה. עכשיו שאתה עובר את הדברים, אני לא יודע אם להזכיר שמות או לא להזכיר שמות. כל מיני כאלו שבתקופת הזר ששובו בנים, אף אחד לא הכיר אותם, אף אחד לא שמע מהם, פתאום היום הם נהיו משפיעי אנש, רבני אנש. מדי פעם
בנים עושים מתנדים. אלה תלמידי חכמים עם הערך הירוד המרוסק.
כל מיני שלמה אלמליח כאלו, סליחה שאני מזכיר שמות, או לא סליחה. אף אחד לא הכיר אותו בשנים הטובות של שובו בנים, אף אחד מי זה בכלל, פתאום הוא נהיה משפיע של שובו בנים.
זהו, זה בדיוק העניין. הם לא היו כלום, לא קידמו אותם, ויכול להיות שבאמת הרבה מהם הם תלמידי חכמים, ויש להם ידע, ויש להם דברים. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לקדם אותם, פתאום הם רואים שכולם צריכים אותם, הם יעשו הכל כדי להצדיק את זה.
אבל מה זה תלמיד חכם? זה תלמיד חכם שכתוב שהתורה הקדושה לא זכה נפש, זה שמה מוות.
אז זה למה אם היא שמה זה חיי, למה שמילים, שמה זה מותה, מה לעשות? ופה זה מתחיל העניין, אז זאת אומרת שיכול להיות תלמיד חכם, אבל עכשיו הוא ינסה לשכנע את עצמו ולשכנע את כל הסובבים אותו שהרב צודק, שראש הקד צודק. עכשיו, תוך כדי כך, יש לך גם את הסוג השביעי. מי אלה הסוג השביעי? זה כל מיני צדיקים מחוץ לכך, כביכול. מה זה צדיקים? כמו ישראל שרת, צ'יינפלד, וכולי, וכולי, כל מיני צדיקים כאלה, שהם אומרים לך כל מיני דברים.
כל מיני רזים, כל מיני רזים למיניהם.
כן, בדיוק. עכשיו, הם מחבים לך את כל הנורות האדומות. גם אם יש לך איזה נורה אדומה, כשאתה שומע מישהו מחוץ לכך, זה הרבה יותר חזק, כי כל עוד שאתה שומע מתוך הקאט, אז יכול להיות שאתה קצת משתכנע, אבל עדיין יש לך נורות אדומות דולקות. רק כשאתה שומע מחוץ לקאט, אנשים שהם לא קשורים אפילו לברסלב, לא קשורים לכלום, כמו הרב פיינדלר, וכל מיני כאלה שאומרים לך כל מיני דיבורים כאלה בגדולת הרב, כביכול בגדולת ראש הקאט, אז אתה, כל הנורות האדומות נשכבת לך, אתה אומר, טוב, תשמע, אם הם אומרים, הם יודעים מה הם אומרים. זה לא ברסלבים, זה לא אנשים מתוך הקאט, זה לא אנשים משוחדים. עכשיו, כשיש לך את כל זה, אז מצליחים לסחוף לך גם אנשים מבחוץ. אז כל מיני חרדים, כל מיני בני תורה מבחוץ, כמו שאני השארתי פה הודעה לפני זה כמה שבועות, שראיתי איזה אחד בבית כנסת, שהוא קורא תיקון כללי, ושמעתי אותו קורא את התיקון הכללי בניגון של ברלנד. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, ראיתי הוא עובר בחור ספרדי. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני מבין לפי הניגון שלך שאתה מקורב לאותו איש, כדאי לך להתרחק. רק ניסיתי לדבר איתו, הוא קם, אמר לי, תודה רבה, שלום, אוהב אותך, והלך, לא רצה לדבר איתי בכלל. בחור ספרדי, הוא נסחף לשם, איך הוא נסחף? בגלל כל זה, כי ברגע שיש לך כל מיני תלמידי חכמים כאלה שמחזקים אותם, ואלה מבפנים, והם מתחילים לעשות ניסיון, כמו שאתה הגדרת את זה מקודם, אז הם מצליחים גם לסחוף קצת אנשים מבחוץ. עכשיו, כשנסחפים לך אנשים מבחוץ, אז יש לך גם את החילונים, וכל מיני אנשים כאלה שגם מתקרבים. יש לך בני הקאט שיש להם משפחה חילונית, והם מתחילים לדבר איתם, והם נסות לשכנע אותם, והם מביאים אותם. עכשיו, כשהם מתקרבים, אתה עוד יותר מתחזק, אתה אומר, הנה, חילוני מתקרב. זה שכל היום רואה בתקשורת דברים, הנה, הוא מתקרב. זאת אומרת, הוא מבין שציונים פה סתם רוצים את הרב. וככה, אחד מחזק את השני, זה גלגל, אחד מחזק את השני, בתוך...
אתה ניתנת לתאר את זה קצת, עכשיו אתה רחבת קצת יותר, אבל באחד הרעיונות הראשונים, שנתת כאן בקו, תיארת את זה בצורה כל כך נפלאה מדויקת, הרבה אנשים שמעו דווקא את הקטע הזה, ואמרו שזה ממש, רק אדם שם בתוך הקטע יכול להגיד את זה מדויקת, שהוא אומר שהוא צדיק, כי הוא שמע ממנו, והוא, כי הוא שמע ממנו, אז קראת כל מיני שמות של רבנים.
כן, מאיפה אני יודע שא' צדיק? כי ב' אמר עליו שהוא צדיק. טוב, מאיפה אני יודע שב' צדיק? כי א' אמר עליו שהוא צדיק. זה ככה, אחד על השני.
זה בסגנון אחר קצת, אבל דומה.
כן, עכשיו תכניס את הצדיקים הנסתרים, כביכול, שהם הצדיקים הנסתרים, שהם כבר מקררים אותך נגד הבדים, נגד הדת, נגד התורה, נגד הכל הם מקררים אותך. אלה זה האויב הכי גדול שלנו, זה הצדיקים הנסתרים.
שזה הנה, אנשים כמו ישראל שרת, לא משנה שהוא הוזה בעצמו, הוא נתלה בצדיקים נסתרים. אומר, בעלי השגות אומרים, אז לא משנה מה הבדים, אפרה לפיו. זה מה שהוא אומר לאנשים שדיברו איתו. עלו פה החלטות בקו.
כן, כן, אני בעצמי דיברתי איתו, והתקלטתי אותו, והעליתי את זה לקו, העלו את זה לקו. כן, זה מה שהוא אמר לי. אז תבין, אז ככה במצב הזה, כשיש לך את כל הסוגים האלה, שאחד מחזק את השני, ואחד מדרבן את השני, כמה תפילות צריך לצאת מפה.
מצד שני, כששומעים את הדברים בצורה בהירה, כמו שאתה מתאר כאן, מבינים עד כמה זה מגוחך ועזוי. כך רואים את התמונה במלואה. כשרואים רק חלק אחד, חלק אחד, טוב, הוא בגלל ההוא, בסדר, אבל שהוא בגלל ההוא, והוא בגלל ההוא, והוא בגלל ההוא, מבינים עד כמה זה דבר מגוחך. בדיחה עקובה.
צריך לזכור את מה שרבי נתן אמר, שהמלך היה זורק זנבות ומגביא אותם כלפי מעלה. המדרש אומר את זה, רבי נתן מסביר מה זה היה זורק זנבות כלפי מעלה. לוקח אנשים שהם בבחינת זנבות ומגביא אותם כלפי מעלה כדי שילכו אחריהם. זה העניין הזה. זה למסקנה, זה מה שרציתי להגיד. השם יתברך יעזור, שכולנו נזכה באמת להתקרב להשם יתברך בשלימות.
בעזרת השם יתברך, בוודאי בכוח הימים הקדושים האלו, הימים של... ימי החנוכה הקדושים, שבוודאי יש בהם אור גדול, להעיר גם לאנשים שנמצאים בתוך החושך, גם לבני הקט, אין יאוש בעולם כלל, וכולם יכולים לצאת משם, להיות יהודים כשרים, ברוך השם כמו שאתה זכית, וישר כוח על הזמן שאתה מקדיש, ועל זיכוי הרבים, בעצם הצלת הנפשות הזאת, ברעיונות הנפלאים האלו, הרב דניאל היקר, מודים לך בשם כלל ישראל.
גם לכם על כל הפעולות שאתם עושים, ובאמת לסיום, מי ששומע אותי, בעיקר מבני הקהל, שוב, אפשר תמיד לקום ולצאת. תהיו חזקים, תאמינו בעצמכם. רבנו אמר שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. פשוט תאמינו בעצמכם שאתם חושבים נכון. כל מה שאתם נשארים שם, כי אין לכם את האמונה בעצמכם שאתם חושבים נכון. ברגע שתבינו שיש לכם שכל, אתם אנשים שפויים, יש לכם ראש על הכתפיים, ואתם יכולים לחשוב נכון, ואתם יכולים ללכת בעקבות החשיבה הנכונה, אתם באמת תוכלו לצאת ולהשתחרר משם. קצת תפילות, קצת התבודדות, לשמוע אנשים אחרים, לחשוב בשכל, בהיגיון, ולהפסיק ללכת עם ראש בקיר, להפסיק לטמון את הראש בחול. תשמע לשכל שלך, תקשיב לעצמך ופשוט תקום את זה. לפעת השם יתברך, שכולכם תזכו לצאת משם, כן, אני פונה לבני הקאט, שכולכם תזכו לצאת משם ולעזוב אותו, ואני יודע.
דבר השם יתברך, אמן ואמן, יישר כוח.
תוכות טובות, תודה רבה.